רבה, הוא הרב אליקים לבנון, נשיא ארגון כושרות, רב השומרון וראש ישיבת אילון מורה, והשאלה שבה הרב לבנון יעסוק היא שאלה שבאמת הרבה מאוד שואלים והרבה מאוד נפגשים בעניין, כמו שהרב שטרן כבר התחיל להזכיר, שיש בעצם הרבה מאוד דרגות, הרבה מאוד אופנים של כשרויות, וכשאנחנו באים לשמיטה, אז הדבר מתעצם יותר ויותר, אז מה אנחנו עושים בעצם שיש לנו הרבה מאוד, יש לנו בין למשפחה, ודרגות הכשרות הן שונות, ויש משפחה שמקפידה על דבר אחד, משפחה שמקפידה על דבר אחר, איך להתנהג ואיך לעשות, וכש מראו לבנון לעלות.
כן, באמת, אחת הסוגיות שעומדות על הפרק זה שאלת כשרות המזון. יש כשרות המזון במשפחות. במקום שמשפחות נוהגות מנהגים כאלה, מנהגים כאלה, מתי אפשר לסמוך ומתי אי אפשר לסמוך. לכתחילה, יש פער גדול בין, לפעמים, בין ההלכה הפשוטה, הכתובה, לבין המציאות. לא מפני שההלכה איננה מתחשבת במציאות, אבל לא תמיד ההלכה שכתובה מותאמת למציאות. מחפש פה יורה דעה כדי לקרוא, לא הבאתי, אמרתי, יש פה ודאי ספרים, אבל אני רואה שאין, יש כמה מקומות בשולחן ערוך יורה דעה, אבל קוף יוד ב', משהו שיביאו, ואין לי, יש לי חלק אחד של יורה דעה, אבל לא את השניים האחרים. הייתי רוצה לקרוא במראה מקום בפנים, וזה היה מועיל, אבל אני מבין שאין. מכל מקום, יש בעצם ההגדרות ההלכתיות אומרות שאפשר לסמוך על אנשים, הרי כל יסוד הנאמנות הוא עד אחד נאמן בייסורים, ויסוד הנאמנות נלמד, או מאישה, או כפי שרשי בגיטין אומר, נלמד מזה שכל אדם נאמן. אז אם נכנסים למקום שבן אדם לאכול, אפשר לסמוך עליו. חותני, זכר צדיק לברכה, היה סיפור מעניין, סיפור מאלף. הוא סיפר על רב תלמיד חכם בערב הפסח, שכל השנים היה הולך בעצמו לאפיית המצות. חותני זה הרב בורשטיין, זכר צדיק לברכה. היה מספר שבערב פסח, אדם, הרב, היה הולך ואופה במשך כמה שעות, אופה מצות יד ובודק כל דבר, ובסוף חוזר עם איזה 4-5 מצות שמספיקות בקושי לכזית לכולם, זה מה שהיה אוכל המצות בפסח. הרב הזה התבגר קצת, לא הזדקן, אף פעם לא מזדקנים, מתבגרים רק, ולא היה לקוח כבר ללכת לאפיית המצות, אז הוא שלח את השמש שלו. השמש חזר עם ערימה של מצות, הר שלם מלא מצות, שואל אותו, מה זה הכל חתחילה נפלא, ממש מדויק, בלי שום חשש. באותה שנה הוא אכל מצות בשפע, שאלו אותו, מה צריך להיות? מה, השמש שלי הוא אדם נאמן, אני מכיר אותו עשרות שנים, הוא אף פעם לא שיקר אותי, והוא אמר שזה חתחילה ולא הייתה שום בעיה. אז לכן הוא אכל, באותה שנה הוא אכל, כן. מצאו משהו, כן, מכילה. איזה סימן, נראה, אחד משניהם, יהיה לי טוב, זין קוף יוד ב', בסדר. יש בסימן קוף יוד ב', בעניין מאכלי, בית ג' בית ת' נקרא בלשון הכתוב, אומר פה, ישראל. מי שאינו נזהר מפת של עובד כוכבים, שאסב אצל בעל הבית, הנזהר מפת של עובד כוכבים, ועל השולחן פת ישראל ופת של עובד כוכבים, היפה משל ישראל. מי שאינו נזהר מפת של גוי, והוא מסב אצל בעל הבית, בעל הבית נזהר מפת של גוי, ועל השולחן גם פת ישראל ופת של גוי, היינו חושבים מה יעשה. הבעל הבית שהוא נזהר מפת של גוי, יאכל מהפת של ישראל. האורח יאכל מהפת של גוי. אומר השולחן ערוך, ופת של עובד כוכבים, יבצא בעל הבית מן היפה, והיפה זה פת של גוי. אבל איך בעל הבית יאכל? הוא מותר בכל אותה סעודה בפת של גויים. איפה נשמע כדבר הזה? מה פירוש? בעל הבית מקל כמו האורח שלו, כי הפת היא יותר יפה. אז נכון, סיפור מפורסם על רבי ניומין, זכר צדיק לברכה, השם מקום דמו, הרב הרלינג, לצה"ל, נרצח לצערנו בהר עיבל. וסיפר, גם בספר זה מופיע, אבל אני מכיר את הסיפור ממקור ראשון, שהרב ניומין ז"ל, מי שיודע, היה אוכל כל יום כמה זרעונים וגרעינים, וזה היה לו בעיות במעיים, הוא היה אוכל דבר עמדות ושקול, ובשום פנים לא היה אוכל דברים כבדים. פעם התארח אצלו מישהו, זה עוד היה בתקופה שהוא היה בכפר הרועה, והוא הזמין אותו לסעודה, והוא ישב ואכל איתו את כל הסעודה, ואחר כך הוא שאל אותו, אבל אני יודע שאתה לא נוהג לאכול ככה. הוא אמר, מה, בשביל אורח? כדי שהאורח ירגיש טוב, אז אני אוכל גם דברים כאלה. אז נכון, זה לא היו דברים אסורים. פה רואים שבהלכה לפעמים, כשאחד מתארח אצל השני, חכמי הדורות ידעו למצוא היתרים גם במקום שמישהו מחמיר בדבר מסוים. אותו דבר בסעיף תתווה, זה בקוף י' ב' סעיף י' ג', אותו דבר בסעיף תתווה, מי שנזהר מפת גויים, מותר לאכול בקערה עם מי שאינו נזהר ממנו, ואף על פי שטעם, פת הגויים יתערב בפת ישראל, ואינו חושש. כן, זה רק דוגמה לדבר ש... פעמים אירוח אצל מישהו אירוח משמעותי. זה לא סתם לבוא ואז להחמיר ולומר זה מותר וזה אסור. אבל כמו שאמרתי, לפעמים יש פער, כי הרבה פעמים מה קורה, אדם אומר, אומר משהו והוא לא יודע מאיפה הוא קונה. היום אנחנו יודעים שיש הרבה בעיות, גם בשנת השמיטה, זה לא פעם ראשונה, סיפורים שלפני הרבה שמיטות שהיו פירות אורלה, ואי אפשר היה לשווק אותם, והעבירו אותם לשווקים חרדיים כפירות מהדרין של גויים, העבירו אותם לגויים, הגויים העבירו אותם כפירות מהדרין של גויים, ועל יסוד זה כולם, אנשים תמימים וטהורים, קנו פירות אורלה ממש ונכשלו, כך שאי אפשר היום לסמוך סתם על כשרויות. אבל מה, בכל אופן נברר לעצמנו, מה יכולות להיות הבעיות באכילה אצל מישהו אחר? הבעיות הכלליות, אני לא מדבר עליהן, שזה תולעים ודברים לא מאוסרים, כל אלה בעיות שגרתיות שכולנו מכירים אותן. הנקודה בשמיטה. בשנת השמיטה יש לפנינו, הרי מה אסור בשמיטה? נקדים ונאמר, לאסור מאכלים, אם המאכל עצמו כולל דבר איסור, קל מאוד לאסור אותו, כי הוא כולל דבר איסור, כמו... כמו נבלות וטרפות, כמו עורלה, זה המאכל עצמו אסור. אבל לאסור מאכלים מותרים, צריך הרבה כוח כדי לאסור מאכלים מותרים.
יש לנו ביטוי בשישי, יש לנו נותן טעם לפגם.
בדידי אבא עובדה, אני זוכר תמיד, הייתי אברך צעיר, ואני מרשה לעצמי לספר קצת סיפורים, ואשתי הצעירה הייתה נוהגת לטחון גם דגים ולהקפיא, דג כפו תחון, ואז מוציאים אותו ומיד מפשירים ומדגנים קציצות ויש מאכלים, וגם בשר. ופעם אחת היא הוציאה חבילת דגים, עיסת דגים, והיא הפשירה אותה ותגנה אותה במחוות חלבי, והתחלנו אני והיא לאכול, הרגשנו שזה טעם של דג מיוחד, זה לא טעם רגיל. אחר הסתבר שזה היה בשר.
בטעות תוציאה כפו כבר שמאז כל דבר מסומן, זה הייתי אברך צעיר, לא ידעתי על החול. הלכתי לרבי יוסי, אמרתי רע, אני הייתי שואל אדון מותר, יוסי ורציתי
לברכה, מה ששימשתי אותו, זכיתי לשמש בהרבה דברים, ושאלתי אותו, מה עושים? הוא אמר לי, המחוות הייתה נקייה? אמרתי לו, ודאי. אז הוא אומר, נותן טעם לפגם, לא בנימוס, טעם כלים, לא בנימוס, תאכל, אתה אפשר לאכול את הקציצות האלה. עכשיו אני אומר, לאסור דבר שהוא כשלעצמו דבר נכון, קשה. כמובן, חזרתי לאשתי היקרה, ואמרתי לה, בשמחה רבה, מותר לאכול את הקציצות. היא אמרה לי, בבקשה, אם אתה רוצה, תוציא אותה מהאשפה. אני כבר מזמן זרקתי לאשפה, אני לא מוכנה לאכול קציצות כאלה. אתה רוצה, תוציא מהאשפה, תאכל. אני לא מוכנה לאכול. זה, מה זה לא מוכנה? זה הלכה. זה לך, תמיד צריך לזכור גם בעניין הזה בסוגריים. כשאדם אומר, אני מחמיר ואני לא אוכל, מגיע לו מלכות. מה זה אתה מחמיר? חזל איתי ואתה מחמיר? אבל אם אדם אומר, לא יכול, אז זה לא ייכנס לי לפה, זה אני אחנק מזה. אני לא מחמיר יותר, להפך, זה אני מרגיש נבוך שאני לא יכול לאכול, אבל אני לא יכול לקיים דברי חכמים. אז מה, נחנוק אותו? אז שיזרוק ולא יאכל. זה, הוא לא חושב את עצמו ליותר צדיק. מי שחושב את עצמו ליותר צדיק, בגלל שהוא לא אוכל דבר שהוא מותר כדין בן יומו, כדין לא בן יומו, אז הוא לא יותר צדיק. מי שחושב שיותר צדיק זה גרוע מאוד, אבל מי שמבין שהוא לא יותר צדיק, אבל הוא בעצמו, זה חולשה שלו שהוא לא יכול לאכול. כן, נחזור. אחוות ודאי, צריך ליבון קל, ודאי, זה פשיטה. אבל זה לא אוסר, לאסור כלים הרבה יותר קל, אבל לאסור אוכל הרבה יותר קשה. נחזור ונראה איזה מאכלות בשמיטה בכלל נאסרים. ראשון הרמב״ם, איזה דברים אפשר לאסור אותם בשמיטה? ושוב, אני חוזר, הדיון הוא על השמיטה, לא על שאר מאכלות אסורות. אז כידוע, אני קורא את לשון הרמב״ם, לשון ידועה, אבל בכל אופן, נעים תמיד לחזור ולקרוא את לשון הרמב״ם. כל שתוציא הארץ, פרק רביעי, מכל שמיטה ויובל, בין מן הזרע שנפל בה מקודם שביעית, בין מן העיקרים שנקצרו, בין מן הסבים, הכל מותר לאוכלו מן התורה. כשנאמר, אפילו שדה שנתאיבה, מדוע? והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לא מגדלים, עוד לא גדלים גידולים השביעית כדי שיעשרו אותם. אלא מה? ועל מה שנאמר, את צפיח קצירך לא תקצור, ותנבי נזיריך לא תבצור, שלא יקצור כדרך שקוצר בכל שנה. אם קצר כדרך הקוצרים, לוקה. עוד פעם, הפירות נאסרו. אדם, במקום לקטוף קצת קצת, כתף את כל הפירות שלו. אז הפירות נאסרים לו זה? לא, הוא מקבל מלכות, אבל הפירות מותרים, הוא עבר עבירה. שוב, לאסור את הפרי מאוד קשה. מה אסור באכילה? אומר הרמב״ם, הדין קוצר מעט מעט וחובט ואוכל, ומדברי סופרים שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. מדברי סופרים כל הספיחים אסורים באכילה, ולמה גזרו עליהם? לא, נקרא את הפירוט, דברים פשוטים. אם כן, דבר ראשון שנאסר לנו באכילה בשביעית זה ספיחים. בזמן הזה, כלומר ספיחים יש רק בירקות, אין ספיחים כמובן בפירות, מפני שהחשש בספיחים זה שמה יזרע ויאמר מהישנים גדלו, בפירות אין כמובן ספיחים, זאת אומרת כל הפירות מותרים באכילה בשביעית. זה נקודה ראשונה. ירקות של ספיחים, זה בעיה, איך אנחנו מתגברים היום על ספיחים. יש לנו את כל הרשימה הארוכה של איך להתגבר על ספיחים. האם באמצעות יבול נוכרים שלצערנו מצוי מאוד בקרב חלק מהציבוריות הישראלית, והם מעדיפים אותו אפילו עדיפות ראשונה, למרות שזה הרי גרם לגויים לבקש קרקעות בערב השמיטה, הם ביקשו להרחיב את הקרקעות לזרוע בהם, כדי שיהיה להם מספק ירקות שלא יהיו ספיחים, כי זה יהיה גידולי גויים. זאת אומרת שזה ממש לא תכונם דאורייתא, לא תיתן להם חנייה בקרקע כדי לאכול ירקות של נוכרים. יש ירקות של הערבה, הערבה הדרומית, הערבה לא דרומית, יש הרבה מאוד מקורות. כמובן יש את היתר המחירה, כל הדברים האלה יש לנו אפשרויות לאכול. כאן צריך לשקול. האם אדם שאומר, לצערי יש כאלה, אני לא אוכל היתר מכירה. האם יש לזה יסוד הלכתי? היסוד הלכתי לאסור ירקות ביתר מכירה הוא פחות מרעוע. הוא פחות מרעוע. אחד מהדברים, למשל, שפוסקים סומכים עליו, לאסור היתר מכירה. הואיל והמכירה בדרך כלל נעשית על ידי שליח, ואין שליח לדבר עבירה, אז אם אין שליח לדבר עבירה, המכירה לא תקפה, אם כן זה שדה של ישראל, ויש לו, זה גזרת ספיחין, זה אחת הטענות. זה שליח לדבר עבירה? כשגדולי ישראל התירו, אז אפשר להגיד שליח לדבר עבירה? וכאן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? אני שומע לרבותיי שאומרים שאפשר, המכירה תקפה. איך אפשר להגיד שזה שליח לדבר עבירה? זה פשוט סברות שמרפסן איגרי. די שיש דעה אחת. הפוסקים דנים, האם כל אדם רשאי לומר, קימלי, קימלי, אני, קימלי, טוב, קימלי כבית שמי, אי אפשר. בית שמי מקום מטילל, אין המשנה. אבל קימלי, כמו איזה פוסק יחיד, יש, אני יודע, רבנו ירוחם שמתיר, כל הפוסקים אוסרים, קימלי כרבנו ירוחם הזה, לפעמים קימלי כהרמב״ם שמתיר כמה דברים. לעומת פוסקים אחרים, כשרוב הפוסקים פסקו כמו, לא כמותו, שאלה, עד מתי אדם יכול להגיד קימלי, בעיקר בדינים אמונות יש דיון, קימלי, אבל אתה גורם להפסד של השני בגלל הקים לך. האם כל אדם יכול להגיד קימלי? אבל באופן פשוט, אדם מסתמך על דעה תורנית, ועל פי זה ביצע את יותר המחירה. על זה אפשר לומר, אין שלך דבר עבירה. אז גם מי שאומר, אני לא אוכל מיתר המחירה, יכול להיות שיחמיר לעצמו. שאלה, האם הוא נאפר להיות צדיק גדול יותר בזה? ממש לא. ודאי, לא אחמיר. ולומר, זה אסור באכילה? פשיטה שלו. ואם פת אקום, שנגזרה להגזרה, נכון, אלא שיש איזה פת פלטר, ולכן אומרים שבפת פלטר, מי שנזר או מי שלא נזר, יש אפשרות גם להתיר פת פלטר, אבל זה בוודאי היתר הפת פלטר. ומי שנוהג להחמיר בעצמו, שלא לאכול, מותר לו לאכול, אם מאותו מזון, אם אותו אדם שהוא, שהשני סועד על שולחנו, לא שהוא סועד על שולחנו של השני, ודאי שבמצב הזה, כל מי שקונה ממקום המותר, עוד פעם, ממקום המותר, אם הוא כתב ספיחים מהקרקע שלו, יש לו מלפפון, יש לו עגבניות, הוא מגדל בחצר שלו, לא מחר ולא שום דבר, וכמובן, גם היתרים האחרים שאנחנו זומכים, אם הקליטה הייתה בשנה השישית, אנחנו רואים כבר על זה לא קיימת זו הספיחית, זה כולה גדולה, אבל הואיל וספיחים דרבנן, ושמיטה בזמן הזה דרבנן, אפשר בהחלט לצרף, על זה אנחנו סומכים להתיר ירקות עד שבט, אפילו עד הדר חלקם, להתיר ירקות ישנים, לא ירקות של איסום, שהן ממש ירקות שישית, אלא ירקות, זה מכל מקום, נקודה אחת שיש לדון עליה, האם לאסור או לא. ושוב, מי שקונה ממקום, איזשהו מקום מושגח, תמיד אפשר לאכול. גם אם אדם רוצה להחמיר, או לחשוב שהוא מחמיר, תמיד אצל השני מותר לאכול כל מה שמושגח. אתה
אומר
לך מה? יש גם גידולי חממה, שזה נקרא מצע מנותק. כן? כל העגבניות שלנו? לא, זה לא... כן. חממה זה תלוי. חממה דורשת לפחות שני תנאים. שזה אומר מצע מנותק, שהיום הוא לא שכח, סתם חממה זה גידולים בקרקע, לא במצע מנותק, בתוך בית, בתוך אוהל. זה נותן אפקט אחד שאומר, סדחה לא תזרע וחרבך לא תזמור. אבל האפקט השני הוא, שזה כל מיני שמחובר לקרקע, נחשב כן כשדה. אז מה שגדל בחממה רגילה, יש בו את הגזרה. זה לא נחשב כגדל בבית, ולא לא מופקע מלהיות סדחה. כשאנחנו מדברים על מצע מנותק, זה כולל בעיקר שני המרכיבים האלה. המרכיב הראשון של יריעה שהיא מעל הקרקע וזורעים על היריעה הזאת, יריעה שמנתקת, הוא בית מעלה, בית בעיקר גג, בית סגור, שהיא מפקיעה מסדחה לא תזרע. אבל סתם ככה ירקות חממה, יש בהם גזרת ספיחים. שוב, אלא אם כן ישרישו לפני... לפני, עדיין באלול, באלול של השישית. גבולות, כמו שאמרתי, ערבה, גבולות עולי מצרים, גבולות עולי בבל, כן, כל הנושאים האלה. אני אומר בקצרה, מי שקנה ממקום מושגח, אין אפשרות לאסור ולומר, אני לא אוכל כי זה אסור. ספיחים עצמם, אם אנחנו יודעים שהירקות האלה, ירקות ספיחים, שזה יהיה לנו באמת בעוד מספר חודשים, עוד חודש, חודשיים, כבר ירגיעו לשוק אולי ירקות שנזרעו בשנת השמיטה בלי יתר המחירה, נזרעו ונשתלו בלי יתר המחירה, אלה יהיו ירקות האסורים באכילה, ובלי יתרים אחרים כמובן, אלה יהיו ירקות אסורים באכילה, שעליהם יש גזרת ספיחים. אבל אני מקווה שבאמת הרבנויות בכל מקום ומקום יפקחו וישגיחו שספיחים כאלה לא ייכנסו לשוק, אלא באמת ייכנסו רק ספיחים מתוך אחד מהרשימה של הדברים המותרים. יש דיון נוסף, דבר נוסף שהוא מחלוקת ראשונים. והשאלה באמת כמי לפסוק, שמור ונאבד. יש לנו היום שתי שיטות כיצד להמשיך ולטפח ולטפל בקרקע. השיטה הראשונה זה אוצר בית דין, שיטה שנייה יותר מכירה. יכול להיות, אפשר להפוך את הסדר, זה לא משנה. עכשיו אמר שיטה ראשונה, יותר מחירה, שיטה שנייה, אוצר בית דין. שיטת היתר המכירה, שיטה פשוטה, מוכרים את הקרקע לגוי. קרקע של גוי, אנחנו מפקיעים אותה בזה ממצוות השביעית, ואפשר גם לגדר אותה ולשמור אותה. והפירות נשמרים ונאבדים בהתאם להחלטה, להלכה, הם הלכות דאורייתא לא עושים, הלכות דרבנן עושים, הלכות דאורייתא יש על ידי גוי, יש כמה וכמה היתרים איך לעבוד בהיתר המכירה. אבל מותר לסגור את השדה, מותר לנעול אותה ולסגור אותה. שדה שהיא לא נמכרה ולא נמצאת תחת רשות אוצר בית דין ושומרים אותה, כלומר היא סגורה, יש לנו בעיה של שדה שמור ונאבד, או שמור או נאבד. כלומר שדה שסגרו, והשביעית, התורה אומרת, והשביעית תשמטנה ונטשתה. תשמטנה ונטשתה, תפקיר את הכל. להפקיר את הכל, אדם לא יכול לבנות חומה, לסגור למנעול ואומר, הכל הפקר. זה שוברו בצידו, מה זה הפקר? אתה סוגר, אף אחד לא יכול להיכנס, מה זה הפקר? אז אדם צריך לפרוץ, לפתוח, כדי שיהיה מותר להיכנס לשדה, וכל מי שרוצה יכול להיכנס ולקחת. נחלקו הראשונים, בגמרא מסכת יבמות, שם הסוגיה, נקרא אחר כך רק הערה קצרה, כדי לא להרחיב ולא להוסיף יותר מדי. בכל אופן, אני זוכר שמזמן עברתי בשוק, לפני שנים זה היה, כשהייתי נער או בחור, עברתי בשוק, ושאלתי מוכר, יש לך הכשר? יש לך הכשר? אז מה הוא אמר? אני התכוונתי, יש לו הכשר על אורלה, כי היו תקופות שהיו משווקים פירות אורלה לשווקים, וזו הייתה בעיה. אז הוא אמר לי, לא, 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 זה של גויים, זה של גויים. הוא הקיש משמיטה, עכשיו אורלה אצל הגויים הייתה באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר זה, אז עכשיו אי אפשר היה לדעת האם הוא אומר של גויים, כי בשמיטה, כל פעם שהוא אומר של גויים, אז זה בסדר, וזה, זה, או שהוא סתם מבולבל המוכר הזה, או לא. או אפשר להגיד, זה באמת של גויים, אז חיישינן, שמה באמת זה גידולי אורלה, כי אצל הגויים אחוזי אורלה גדולים הרבה יותר. אותה שאלה, יש לפנינו פה בגמרא, שאלה פה בגמרא במסיח לפיתומות, כמה שאפשר לסמוך עליו, פשט לי מהמתניתין, עובד כוכבים שהיה מוכר בשוק, ואמר, פירות הללו של אורליים, של אזיקיים, של נטע רבעיים. לא אמר כלום. פירות הללו, פירות של אורלה, של אזיקה, של נטע רבעיים, לא אמר כלום. לא נתכוון אלא להשביח מקחו. אז פה מדובר על, הוא אומר, על מוכרים אחרים. מוכר שהיה אומר על פירות האלה, מוכר פירות, אמר, פירות הללו, כלומר, לא הפירות שלי. הפירות שלי הם בסדר, אבל של השכן, של אורלה, של אזיקה, של נטע רבעי, אז אל תקנו ממנו, תקנו ממני, לא נתכוון אלא להשביח מקחו. אומר לנו רשי, פירות האלה של אורלה, פירות נטיעה הם, וישנם משובחים מפירות אילן זקן, זאת אומרת, הפירות האלה אל תקנו, אבל אצלי זה פירות משובחים יותר, של אזיקה, אומר רשי, מפרדס מעוזק וגדר סביב לו, לשומרו, וישנת שביעית. זאת אומרת, הוא בעצם אוסר פירות. אומר, אז פירות האלה הם ממקום מעוזק, עזוק וגדור. וקשיא לי, אומר רשי, דמי איסור יש כאן? אם עבר זמן הביאור, לא שלא מן המשומר, ולא שלא מן המופקר, אסורים. וקודם הזמן, אילו ואילו מותרים. כלומר, רשי מבחין, הוא אומר, בפירות, אין לי פירות שנאסרים בשנת השמיטה. כפי שאמרת, מה הפירות שיכולים לאסר? שדה שמור, היהודי עבר עבירה, שמר את השדה שלו, אבל הפירות לא נאסרים. אז רשי אומר, שדה עזוקה, שמורה ומעובדת, אומר, מה האיסור? הוא לא יודע מה האיסור. התוספות מביאים את רבינו תם, רבינו תם אומר, פירש בקונטרס מפרדס מעוזק ומשומר, הוא שביט, וקשה לו, היא קודם זמן הביאור וכו', ואין נראה לרבינו תם, דה בהד יתניה בתורת כהנים, ואת עינוי נזיריך לא תבצור. מן המשומר היא אתה בוצר, אבל אתה בוצר מן המופקר. כלומר, שיטת רבינו תם, פרי שנשמר וכתפו אותו מן המשומר, אסור באכילה. ולכן הנוכרי הזה, שרצה לפסול פירות אחרים ולומר, הפירות שלי יותר טובים, הוא אמר, הפירות האלה הם שביעית והם היו עזוקים, שמרו אותם, ולכן הוא אסר אותם. מחלוקת רשי ורבינו תם. כמי פוסקים?
כמי פוסקים?
מעיד פה בעל פאת השולחן, שיטת רבינו תם ושיטת רבותיו של רש"י, ביבמות, בפירוש עזקה, סביר עלי דשמור אסור באכילה. וזה לשון רבינו תם בספר הישר וכולי, וכן כתבו התוספות. ורבינו הגאון ז"ל, שיטת הגר"א, בפירוש המשניות שלו, החזיק והכריע כשיטת רבינו תם בתוספות. כלומר, הגר"א אומר שאכן פרי שנקטף מן המשומר נאסר באכילה. הדיון הזה, שוב, הוא לא לחודשים האלה. פירות שביעית זה פירות שיבואו, אלה שיחנתו אחרי ט"ו בשבט של השבעות, אנחנו בכסלב, טבת, שבט, יש לנו בדיוק עוד חודשיים עד הכנתה, שהפירות האלה יגיעו לגידול באזור אחרי פסח, רק יקטפו הפירות האלה. אבל בכל אופן, כמה פעמים פאת השולחן אומר ששיטת הגר"א לפסוק כשיטת רבינו תם, שפרי שנקטף, נשמר ונקטף, זה נקרא שמור ונאבד, נאסר הפרי הזה באכילה. נכון שרבים חולקים, יכול אדם לומר, אני נוהג, אני פוסק כשיטת רבינו תם, כשיטת הגר"א. אז יש מקום אולי להיזהר מפירות, זה הרבה פחות בעייתי, וכל הבעיה תהיה ומגישים סלט פירות, אם מגישים סלט פירות, ושוב, אם כי שמור יכול להיות קצת יותר. לרוב, נכון שבימינו כמעט ואין מציאות, כי שוב, מרבית הפרדסים והאילנות נמכרו בהיתר המכירה. וכך שגם האילנות האלה, כאשר אם רוצים למשל לייצא יבוא לחוץ לארץ, חייבים את היתר המכירה, אין אפשרות לייצא פרי לחוץ לארץ, אם איננו מופקע מקדושת שביעית, הפקעת מקדושת שביעית ירגד רק לידי היתר המכירה. כך שהרבה מאוד קרקעות, לפחות מרבית הקרקעות, נמכרו בערב השמיטה, נחתמו, והקרקעות האלה נמכרו. כך שגם אם השדה עזוקה, היא לא נשרו הפירות שלה. מכל מקום, זה אחד הדברים שאולי, אם אדם אומר, אז אני פירות, אל תאכל מתאריך מסוים בקיץ, אל תאכל פרי מסוים, כי אולי הוא לא היה מזה. אבל שוב, אם זה היתר המכירה, כמו שאמרנו, אין סיבה. מי שמחר, אז ודאי יש לו על מה לסמוך בכך שהוא חוסם את סוגר את הפירות שלו. ואחרון, חביב, מה הבעיה שיכולה להיות? כפי שאמרתי, אני רק מסרטט את כל הבעיות. אמרנו ספיחין, אמרנו שמור ונאבד, והדבר השלישי זה כלים. כלים שבישלו בהם. הדבר הזה הוא מגיפה. יש לנו גזרה על כלי גויים. גזרה על בישולי גויים, וממילה גם כלים שבישל בהם גוי נאסרו מאכילה. אבל א', סתם כלים אינם בני אומן, וממילה זה מותר. יש בזה עוד כמה וכמה קולות בכלים. דרך אגב, במסעדות ובבתי מלון של ימינו, יש בעיה קשה של בישולי נוכרים, כי גם כשאדם מקפיד ואומר על המשגיח, תשגיח שלא יהיו בישולי נוכרים, הרי אנחנו בזמנו נתקלנו בסוגיות שלנו, כשהגענו למסעדה שהייתה אז בירושלים, שכבר מזמן נסגרה המסעדה הזאת, ובעל הבית הולך עם כיפה הרבה יותר גדולה מהכיפה שלי, וכל המבשלים שלו גויים, אז שאלנו אותו, איך אתה מכשיל אנשים? מה לא עושים בשביל פרנסה? בשביל פרנסה, מה לעשות? צריך פרנסה, ובשלנים הגויים יותר זולים, אז אני לוקח אותם, אז כך שגם על זה אפשר לסמוך. יש מקומות שכל הבשלנים גויים. אז גם אם אדם מבקש למחרת לשמור שלא יהיו בשלו גויים, אבל הכלים שלה הם מוסרים, אז שאלה אם לינת לילה פותרת ויש בזה כבר נותן טעם לפגם בלינת לילה, או לא, מכל מקום, לא נדון לכל שאר הדברים. השאלה האם כלים יכולים לאסור. איפה זה קיים? זה קיים בקטניות בפסח, שאחד דנים הפוסקים, יש דיון. ספרדי שאוכל קטניות, אשכנזי, בא ובישל בסיר של הספרדי, בין יומו, האם מותר או אסור, האם אחרי בין יומו מותר, נכון, דיון לא פוסקים. יש מחמירים, יש מקלים, אבל כמדומני שכולי אלמה בכלי שאינו בין יומו מתירים. סתם כלים אינם בני יומן. רב שלמה זלמן אוירבך מתייחס לשאלת הכלים. הוא דן פה בשאלה אחרת מעניינת, חושבה, אני בא לשאול משני חכמים, אחד אוסר ואחד מתיר. זה בעיה, לא ללכת לשאול שני תלמידי חכמים, הלכת לשאול אחד, אל תלך לשאול את השני, אלא אם כן תבקש את רשותו. היה פעם שבזמנו למדתי הרבה מהרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, באתי לשאול אותו שאלה, ולפי מיטב הבנתי חשבתי שאפשר להקל בשאלה, הוא אסר. שאלתי אותו, רב, אפשר ללכת לשאול רב אחר? אמר לי, ודאי, כל מה שאני פוסק זה חוות דעת. זה לא פסק, אתה יכול ללכת לשאול את מי שאתה רוצה. הלכתי לשאול מישהו אחר, ואכן הוא התיר. אז הבנתי שאפשר להתיר, וקיבלתי רשות לשאול. אומר הרב שלמה זלמן אוירבך, הלוך אחר המקל, כמו שכתב בגמרא, כן. מכל מקום, גם אם המתיר הוא חכם שהגיע להוראה, נראה, יחזוב שור השואל, ישאר אותם, איך עלה להתנהג. ואז האוסר, היה לי באמת פעם אחת, גם עם הרב מרדכי אליהו כאן, הזכיר את שבחו, זכר צדיק לברכה, שאלתי גם אותו שאלה, והיה דומה לי שאפשר להתיר, והוא אסר. אמרתי לו, הרב, אפשר ללכת לרב אחר? הלכתי לרב אחר, תלמיד חכם גדול, והוא התיר. חזרתי לרב מרדכי אליהו, אמרתי לו, התיר. ראיתי שהוא ממש נשם עמוק, היה לו מאוד קשה, אבל עם תנועת היד, תעשה את מה שהוא אמר לך, תעשה את מה שהוא אמר לך, כזה. יד, וראיתי את גדולת הנפש של הרב מרדכי אליהו זצ"ל בדבר הזה. אז גם האוסר צריך לומר לו שבדרבנן הלוך הרב מקל, כאן יש מי שמקל, תקל כמותו. אם כן, בנידון דידן, ששביעית בזמן הזה רק בדרבנן, וגם רוב המחמירים אינם מחזיקים את הדבר לבד אי איסור, שהרי אינם נמנעים מלהשתמש בכלים של הנוהגים כהמתירים. הוא נוקט כדבר פשוט. רב שלמה זלמן אוירבך, מה זאת אומרת? מי שנזהר בדברים מסוימים לא יוכל או יבשל בכלים של מי שלא נזהר בשנת השמיטה? הוא אומר, ודאי, עובדה שהם לא נזהרים. כלומר, הוא לוקח את זה כמעשה פשוט. מה הראייה הפשוטה שלו? ועיין בזה היטב ביורה דעה, סימן סמך ד', זה דבר מעניין שנמצא בענייני קורומים. נראה ממש בקצרה, בשנייה אחת. אומר פה, סימן סמך ד', יורה דעה, סעיף ט', חלב הדבוק לקרס, שתחת הפריסה אסור, וכן המנהג בכל מקום, מלבד בני ריינוס. אומר הרמה, שנוהגים במקצתו היתר ואין מוכין בידם, שכבר הורה להם זקן, ובכל מקום שנוהגים בו איסור, דינו כרי אחרי, ולבט לו ב-60. אבל אין אוסרים כלים של בני ריימוס, הועיל ונוהגים בו היתר. שיטת הרמה, להבחין בין גוף האיסור, גם אם אנחנו מחמירים, ולא נוהגים לאכול את החלב הזה שבני ריימוס אוכלים אותו, הועיל ויש להם על מי לסמוך, כליהם אינם נאסרים. על פי זה אומר הרב מרדכי אליהו, אם כן, גם הכלים של אותם, שמבשלים היתר מכירה ומבשלים דברים שאחרים נוהגים בהם איסור, הכלים אינם נאסרים. אם כן, לסיכום, אם אנחנו מסכמים את מה שראינו. פירות לעולם אינם נאסרים, ובשמיטה דרבנן בוודאי אפשר לסמוך על שיטת רש"י, שאומר שגם שמור ונאבד לא נאסר באכילה. ירקות, רק ספיחין ממש אסורים. כל שאר הדעות אין מקום לאסור, כי לכל דעה יש מקום. וגם בכלים אפשר בוודאי לסמוך, גם מי שאומר, אני לא אוכל מיתר המחירה, והמערך שלו עשה איתו ג'סטה וקנה את הכל מאותם הכשרים שהוא אוכל בהם, הוא לא צריך לחשוש לכלים, א', כי קנה מן בני אומן, וב', גם אם בני אומן, לא נהגו בזה איסור, ויש להבדיל אם כן בין עיקר האיסור לבין טעם האיסור שנספק בכלי. נמצא שאצל אנשים שומרי תורה ומצוות ומקפידים לקנות במקומות מושגחים, אין שום בעיה לאכול בשנת השמיטה. גם אם מישהו מחמיר, אין לו שום בעיה לאכול אצל אנשים מושגחים. מי שקונה הפקר ולא יודעים מאיפה הוא קנה ומה הוא קנה, ויש חשש שקנה ממש דברים אסורים, זה בעיה. אבל מי ששומר וקונה במקומות משגחים, תמיד אפשר לאכול אצלו. בעזרת השם, יאכלו ענבים ויסבאו.
יש עוד כמה דקות. אם יש שאלות לרב,
זה יבד זמן אחר. יש חצי שעה, לא?
יש עוד 10 דקות. אם יש שאלות,
טוב. אם... יש שאלות. אפשר לשאול על כושרות, גם הרב משה קץ נמצא פה, הוא יכול לתת תשובות טובות יותר ממני, אבל אפשר, כן. כושרות, המעלה הראשונה שלו, זה שהוא גוף בלתי תלוי. אף אחד לא נותן כסף לכושרות. מאיפה הוא מרוויח? בהגיעת הפיו, וזה התפרה. מרוויח את הכסף ביושר, בלא אף, אנחנו לא חייבים בכושרות לאף אדם, לא לגוף כשרותי, לא למגדלים, לא לאף אחד. אנחנו גוף בלתי תלוי. כושרות התחיל מזה שבחורים, בישיבה שלנו, בחור לפני שנים, לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל זה כבר 12 שנה לפחות, נכנס למטבח, הזמין חתונה, ונכנס לנו למטבח, וחשכו עיניו. בחורים למדו קצת יסודות בכשרות, וחשכו עיניו. מאותו יום החלטנו שחייבים להקים ארגון כדי לאפשר לאנשים להתחתן ולעשות שמחות כמו שצריך. זה, וזה אומר פיקוח על מטבח, פיקוח מבוקר. במטבח מסוים, מה שהם נותנים היום זה שירות למי שרוצה לעשות אירוע בכשרות ברמה גבוהה. אנחנו שולחים מפקח או שניים, תלוי בנסיבות. זה המון עבודה. המפקחים שלנו עובדים מבוקר עד לילה, זה עבודה נוראית. אנחנו ברוך השם מקבלים גם הדים מהמשגיחים במקום. הרי יש משגיח של הרבנות, לפעמים של בדץ. קיבלנו כמה פעמים עדויות. לא ראיתי מעולם השגחה כזאת. השגחה אין יותר מצוינת ממנה. זה באירועים. בנוסף, אנחנו עושים בדיקות מדי פעם. בדיקות של כשרות. למשל, הקמנו מעבדה, יש לנו מעבדה בלתי תלויה לבדוק ירקות עלים. וכשיש ספק למישהו על חברה מסוימת, הוא או אנחנו קונים, אנחנו לא ממתינים שהחברה תספק לנו את החסות או את הקרוב או את הירקות עלים האחרים, אם זה סלרי, עלי חסה או עוד עלים שונים שאנחנו בודקים אותם. אנחנו הולכים לשווקים, קונים אותם ומביאים מדגם מהחברות האלה ויש לנו דיווח אצלנו. אנחנו לא מפרסמים את זה כדי שלא נופתע ולא נעמוד בפני תביעות משפטיות. למה פרסמתם? מה שאנחנו כן מפרסמים זה את החברות שנמצאו טובות, אותם מפרסמים. למה לא פרסמת את החברה שלי? אני לא חייב לפרסם. אם הייתי מפרסם, החברה שלך לא טובה. אז זה אתה יכול לתבוע אותי, למה פרסמת שהחברה שלי לא פרסמתי? פרסמתי אלה טובים, מי שחושב שיש עוד טובים, יכול להיות, מצוין, יבוא ויביא את הבדיקות. אנחנו התקלנו בהרבה מאוד בעיות, הבדיקות שלנו אכן היום, כפי שאמרתי, הן בלתי תלויות, אנחנו לא קשורים לשום חברה, לא נותנים כשרות בשום חברה, אלא רק עוזרים להם לבדוק. ושולחים נתונים, כשיש נתונים קשים, ויש לפעמים נתונים קשים, שולחים לרב, המפקח, הנותן הכשרות, אלה הנתונים. התגובה. אז בוא אספר לך סיפור, לא מהתגובות שלנו. יש לי קרוב משפחה שעוסק באיתור גויים ובעיקר גויות. יש היום הרבה עדיין משפחות שהילדים שלהם או אמהות לא התגיירו והם חיים כיהודים דתיים וחרדים. והוא נכנס למוסדות חרדים ומאתר בנות שהן גויות. בלי שאלה בכלל. האמהות חיות הולכות עם כיסוי ראש, מקפידות על קלה כבחמורה, אבל לא התגיירו. ובעיקר הבנות שלהם, הבנים, אנחנו אומרים, פחות שרה, התחתנו עם נשים יהודיות, יביא ילדים, הילדים פחות יהיו יהודים. אבל הבנות זה ממש בעיה, זה הם הרבה גויים בישראל. והם מזהים. והוא אמר לי שהוא נתקל בבעיות. אז דווקא הוא שיבח את המוסדות הדתיים-לאומיים. הוא אמר, שם אני בא לראש המוסד, אני אומר לו, מצאתי אצלך, זה לפי כל הנתונים היא גויה. הוא אומר, תודה רבה, בוא נעזור לה להתגייר, היא לגמרי שומרת, אין בעיה לגייר אותה, נעזור לה להתגייר, כן. הגיע למוסדות חרדיים, זורקים אותו מהמדרגות. אתה לא תהרוס לי את השם של המוסד שלי, אתה לא תקלקל לי את זה, זורקים אותו. אז כך גם אנחנו לפעמים נתקלים במישהו שאומר תודה, ותודה שהעמדת אותי על טעותי, אני אשפר, וחלק נתקלים בכתבים, אתם לא מבינים שום דבר, אתם לא יודעים לבדוק ירקות עלים, אז מה לעשות, מצאנו, לא, אתם השתלתם, אז האשמות מהאשמות שונות. אנחנו יודעים, ואתם קשורים לחברה פלונית, שבגלל זה אתם מעדיפים את העיבוד שלה. סיפורים, באמת. יש גבול לסיפורים. כמה מועסקים? יש לנו מפקחי כשרות שהם מפוזרים בכל הארץ. הקורסים למשגיחי כשרות שלנו, הם עוברים קורס, אחר כך סטאז', כלומר, מבחן, הם עושים כמה פעמים עוברים עם מישהו, מכהן, ואז הם מוכשרים להיות מפקחים שלנו. הם עומדים, כל עבודת פיקוח כזאת זה קשר טלפוני קבוע עם, בעיקר עם הרב משה כץ, או איתי, או עם אחד מהאחרים, לפתור בעיות על אתר. פותרים בעיות מיד בטלפון, יש לנו נציגויות בכל הארץ היום, כי קורסים כאלה היו בהרבה מאוד ישיבות, בצפון ובדרום, במרכז, ובעיקר בוגרי ישיבות, אברכים, שגם קצת מתפרנסים מזה, לא הרבה פרנסה, קצת פרנסה, מתפרנסים מזה, וזה דבר שניתן בפריסה ארצית. כמה אנשים עובדים במקום? 3-4 אנשים במוקד שלנו. משגיחים מכל הארץ, אולי רפן שיודע. 15, אנחנו מכירים, יש יותר מוכשרים, כי לפעמים נצלים אותם. אני מעריך שזה בסביבות בין 20 ל-30, חלק יותר זמינים, כי הם רוצים יותר עבודה, חלק רוצים עבודה פעם בחודש וזה, אז פחות עבודה, אבל יש כמה עשרות כאלה, שהם מפוזרים בכל הארץ, אם לא, אז שולחים משגיח, זה רכב, וזה הוצאה, וזה לפעמים בלון גז, קירת גז, וברנר, בשביל להגעיל, להכשיר כמה דברים, זה בעצם המשימות שלנו. רב שלא נותן לנו להיכנס, אנחנו לא נכנסים. רב שלא נותן, יש עיר גדולה, עיר והם בישראל, שמשום כבוד העיר הזאת, אולי עכשיו עם חלופת איזה רמז, התחלפו הרבנים הראשיים לעיר, אז אולי תנו לנו להיכנס יותר, אבל עד אז המחלקת הכשרות לא נתנה לנו דריסת רגל, והיה בעיה קשה להיכנס בעיר הגדולה והמכובדת הזאת, אי אפשר היה להיכנס אז היום אני אומר, התחלפו קצת הנפשות, אז כמובן, כבר התחילו שותפי פעולה, כבר ישבנו יחד, דיונים משותפים. טוב, תם ולא נשלם, בכל אופן, בעזרת השם, שנזכה להוסיף אור, להוסיף כשרות, להוסיף ברכה, להוסיף יראת שמיים, ולהוסיף תורה, ולהוסיף אהבה ואחווה ושלום ורעות.